הרב בני לאו.
קריאה בספר קהלת מחייבת הקדמה. כבר בימי התלמוד הרגישו מבוכה מאוד גדולה, איך עוברים את הספר הזה בשלום. מספר התלמוד שביקשו החכמים לגנוז את ספר קהלת, או מפני שדבריו סותרים זה את זה, או מפני שיש בו דברי מינות. הסתירות מפורסמות, כבר אבן עזרא מצא כמה מהם, ואחרי זה באו חכמים והוסיפו עליהם. האם כעס הוא טוב מצחוק, או שחוק אמרתי מהולל, שיבחתי את השמחה או לשמחה, מה זה עושה, ועוד 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 כדברים האלה. אז זה רק צד של מין איך חיים בשלום עם סתירות. אבל מעבר לכך מצאו חכמים כל מיני רעיונות בתוך הספר שמתאים אותו לצד של מינות, כל אמירות של כפירה, כפירה בהישארות הנפש, של מותר האדם מן הבהמה, של כל מיני דברים שנוגדים את היסודות הכי עמוקים של האמונות של האדם. וגם בבעיה הזאת וגם בבעיה הזאת הרחיבו גם החכמים וגם הפרשנים לנסות ולחיות בשלום, כי הספר הזה בפנים לא עוזר לאף אחד, הספר הזה כרוך בתוך כ"ד ספרי הקודש, ואנחנו אמורים להתמודד איתו כמות שהוא. אני אנסה בכוחי לא לפתור את הבעיות של הספר, אלא בעיקר לשאול את המגמה. מה רוצה מי שכתב לנו את ספר המיוחס לשלמה המלך? מה הוא רוצה שאנחנו נצא עם איזה נכס, עם איזה גובה, עם איזה משמעות, לשם מה הספר הזה בא לעולם? אז אנחנו יודעים, יש פה מילה שהיא מובילה את הספר הזה, והיא המילה הבל. הבל, הבלים, הכל הבל. המילה הזאת הבל שהיא נמצאת בספר קהלת יותר מכל ספרי התנ"ך האחרים, היא בעצם מבטאת משהו שהוא בר חלוף, נכון? הבל זה כמו ההד שיוצא, ההבל מהפה שיוצא, דבר ש... אין לו שום ממשות בעולם. וכשאתה פותח ספר ואומר, הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים הכל הבל, אמרת כבר את הכל. אמרת שאין שום דבר ממשי בעולם, הכל בא והכל הולך, לא יישאר שום רושם, כל דבר שאתה עושה. אמרה לי פעם רוני מגידוב, שהייתה מפמרית בתנ"ך, תנסה פעם ללמד את הספר הזה בבניין רב קומות על הגג ללא מעקה. זה סכנת נפשות. אתה יושב מול החידלון של האדם, אתה מסתכל על העולם מאיזה מבט, ואתה מסתכל על קופסאות הגפרורים שעוטפים את הכרכים הגדולים, אתה מסתכל על שיירות המכוניות של פקקי התנועה, אתה מסתכל על כל ההוויה הזאת של הקיום האנושי הקטנטן הזה בתוך איזה עולם ענק, ואתה שואל לאן זה הולך. מה היתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השם, שואל קהלת בפתיחת הספר, ואתה יודע שאין לך מענה. הוא הולך הלאה, דור הולך, דור בארץ לעולם עומדת, הכל סובב, סובב, הולך הרוח, על סביבותיו שב הרוח. התחושה של הסרקולציה, התחושה הזאת של אתה חי את הקדנציה שלך ושום דבר לא יהיה שונה, כשם שנכנסת ככה תצא, כשם שאתה היית בעולם, היו לפניך ויהיו אחריך. התחושה של החידלון מלווה את הספר הזה, לפחות בפתיחתו. צריך לומר כבר עכשיו שני דברים. דבר ראשון, יש משהו במנגינה הזאת שהיא כנראה נועדה, היא נועדה לגמד קומה של אדם. אנחנו על פי המסורת של עם ישראל קוראים את הספר הזה תמיד בחג הסוכות, ונדמה שהמסורת היא כל כך ברורה, כל כך מדויקת, מכיוון שהחג הזה, חג הסוכות, הוא חג האסיף, הוא חג שבו אדם אוסף את כל מעשי ידיו, את כל היבול שהוא הבשיל, שהוא גידל בשדות. זה לא חג של ביקורי חיטה, זה חג שאתה אוסף הכל, אתה מכניס הביתה סוף עונה חקלאית, אתה אוסף את כל מה שיכולת לאסוף, ואתה מסתכל בשמחה עצומה על כל שנת העמל שלך. זה סיום השנה האמיתית, חג הסוכות, חג האסיף. ואז לתוך השמחה הזאת מוציאים אותך אל הסוכה, כדי שאתה תחוש ארעי בעולם. צא מדירת קבע, לך לדירת ארעי, ואז אם זה לא מספיק, מוסיפים לך עוד תבלין לתחושת הארעי של האדם בעולם, ומכניסים אותך לספר קהלת. כשהעיקרון הוא מה היתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש, דור הולך ודור בא? זה ממש הביטוי הספרותי לצא מדירת קבע, לך לדירת הרי. זה ההבל, זה ההבל שאתה אומר, עשית, רצת, בנית, יצרת, התעצמת מאוד, אבל הכל הבל. ממש ניסיון לערער את גובה האדם, לגמד אותו אל מול אולי ההוויה כולה. ככה קוראים את ספר קהלת, ואנחנו נכנסים אל הספר הזה מתוך הבנה שיש לו את התפקיד הזה, תפקיד שמערער את גובו של האדם. אבל פרשנים לאורך כל הדורות ניסו לחלץ מתוך הספר עצמו, מתוך הפסוקים עצמם, גם קולות שנותנים ממשות או משמעות לקיומו של האדם. כלומר, לא רק למה, אלא למה. למה אני חי? אנחנו מכירים את המשפט הזה שכשאדם יודע למה, אז הוא מסוגל גם לשאת כל למה, נכון? כשהוא חי באיזושהי מציאות של משמעות, אז הוא יכול לשאת הרבה הרבה קשיים. וכאן בספר שלנו, חלק מהאתגר יהיה במהלך 12 הפרקים, למצוא את המשמעות מתוך התחושה של הכל הבל. והדוגמה שאני רוצה לתת לכם היא, בתוך הפסוק הפותח את הפרק שלנו, של מה היתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש. נכון, זה מין אמירת פתיחה שאומרת, לא יעזור כלום, אתה יגע, יגע, אתה עמל, אבל בסוף לאן זה הולך? מין אמירה מיואשת כל כך. והנה, בא חכם איטלקי במאה ה-17, חכם נורא מעניין מוונציה בשם הרב עזריה פיגו. הרב עזריה פיגו הוא איטלקי מבטן מלידה, הוא רכש השכלה כבר במאה ה-16, סוף המאה ה-16 באוניברסיטה המקומית בוונציה, ואז הוא התחיל להיכנס לעולמה של תורה, עד שבראשית המאה ה-17 הוא הפך להיות הרב של קהילת פיזה. והוא היה שנים רב הקהילה, הוא כתב ספרים של דרשות שהוא דרש בבתי הכנסת באיטליה, והספר העיקרי של הדרשות שלו נקרא בינה לעיתים. בינה לעיתים זה משהו כמו 75 דרשות שהוא אסף מתוך הרשימות שלו דברים שהוא אמר בבתי הכנסת. ואני רוצה את הדרשה שלו לחג הסוכות, אני מדבר על דרשה לפני 300 שנה, בראשית המאה ה-17, על הפסוק מה היתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש. אז קודם כל תשימו לב לפסוק שזה כמו שקראתי, זאת אומרת סימן השאלה נמצא בסוף הפסוק, השאלה היא כוללת. איזה יתרון אדם יכול למצוא לעמלו כשהוא יעמול תחת השמש, כשהתשובה היא דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת? זאת אומרת, אתה חי בתוך עולם שהוא סטטי, ואתה הולך ואתה בא, השמש בא, השמש שוקעת, ואתה הולך וסובב וסובב, ולא, שום דבר לא יישאר, לא יהיה אחרת, הדברים יגעים, לא יוכל איש לדבר, לא תסבע עין לראות, מה שהיה הוא שיהיה, אין כל חדש תחת השמש. יש דבר שיומר חדש, כבר היה לעולמים. התחושה היא תחושה שאי אפשר לחדש דבר בעולם, כי אין יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש. ככה הפשט של ספר קהלת. ואז נכנס הדרשן הרב עזריה פיגו באיטליה, בוונציה. הוא אומר, מי אמר לכם שככה צריך לקרוא את הפסוק, בתור סימן שאלה אחד בסוף? בואו נקרא את זה אחרת. והוא מציע לנו קריאה כזאת. מה יתרון? יתרון לאדם בכל עמלו, סימן שאלה. כלומר, תמצא לי את היתרון לאדם בעמלו, תשובה שיעמול תחת השמש. עכשיו, מה זה אומר? מה זאת אומרת שיעמול תחת השמש? איזו מין תשובה זאת לשאלה של מה יתרון לאדם בכל עמלו? אומר הרב עזרא פיגו, כדי להבין את התשובה שיעמול תחת השמש, צריך להבין את המשמעות הזאת של המילים תחת השמש. תחת השמש זה לא under the sun, זה לא מתחת לשמש במובן הגיאוגרפי או הפיזי של האדם המוגבל בתוך מרחב של זמן ומקום. האדם יכול להיות במילה של תמורה. מה היתרון לאדם בכל עמלו? שיעמול במקום השמש, במקום השמש כתמורה. מה זאת אומרת שיעמול במקום השמש? כדי להבהיר את התשובה הזאת, אומר הרב עזריה פיגו, אני רוצה לקחת אתכם לדרשה אחרת. דרשה תלמודית, בתלמוד הבבלי, במסכת בבא בתרא, אומר רבי שמעון בר יוחאי, שאברהם אבינו, כתוב בתורה, השם ברך את אברהם בכל. ואומר רבי שמעון בר יוחאי, הייתה אבן טובה שהייתה תלויה על צווארו של אברהם אבינו. כל אדם שהיה חולה והיה מסתכל על אותה אבן טובה, מיד היה מתרפא. וכשנפטר אברהם אבינו מן העולם, לקח הקדוש ברוך הוא את האבן הטובה ותלה אותה בגלגל החמה. מין דרשה מאוד מאוד חדשנית כזאת, שלוקחת דמיון אז על מקומו של אברהם אבינו בעולם. הדימוי של אבן טובה שתלויה בצווארו של אברהם בא לומר שאברהם הוא מקור של ברכה. אברהם משוטט בכל העולם, נכון? הוא פרץ את הים הווקד, מצפון הוונגבה. אברהם משוטט ומשוטט, ובכל מקום הוא נושא ברכה. היה ברכה. האבן הטובה שתלויה בצווארו של אברהם הוא מקור הברכה שלו. הוא מסתכל על העולם בטוב והופך להיות מקור. כל מי שבא במגע עם אברהם מיד מתרפא. זהו צווארו של אברהם, אם תרצו מיתרי הקול שלו, אם תרצו החיבור בין הראש והגוף. אברהם כמקור ברכה מרפא עולם. וכשאברהם אבינו נפטר, מסתלק מן העולם, העולם הוא שומם, והקדוש ברוך הוא לוקח את הברכה ומעלה אותה לגלגל החמה. השמש, כלומר הכוחות של הטבע, האנרגיה הזאת, מקרינה את הריפוי, כמו שנאמר, שמש מרפא בכנפיה. נכון, השמש סוג של רפואה לעולם. האדם הפך להיות מנוכר. וככה נוצר נתק בין האדם שהוא ברכה לבין השמש שהיא מרפא בכנפיה. בא קהלת, שואל אותנו את האדם, תגידו, מה היתרון לאדם בכל עמלו? לאן כל זה הולך? אם אני חי בתוך בועה, אז למי אני עמל? למי אני מחסר את בשרי? ואז באה התשובה כבר בתחילת הספר שלנו, על פי הדרשה של הרב עזריה פיגו, שיעמול תחת השמש. תנסה אתה לקחת בחזרה את אותה אבן טובה שנמצאת בגלגל החמה. תהיה אתה שמש כאן על פני אדמה. אתה יכול להיות מקור של טוב, אתה יכול להיות מקור של ברכה, היה ברכה. אתה יכול להיות האבן הטובה שהייתה בצווארו של אברהם, וזה היתרון שלך על פני כל האדמה. יש לך יתרון כי אתה יכול להיות ברכה. אתה עצמך יכול להיות תחת השמש. הנה דרשה שלוקחת את הפרק כמעט הכי מיואש בספר של מה היתרון לאדם, ואומרת, אפשר להפוך את סימן השאלה לסימן קריאה, שיעמול תחת השמש.